טוב, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט, נדלן והשקעות, איתכם שואם לוי, וכמו תמיד, יריב פז. אלן יריב.
מה העניינים, שואם?
מצוין, בסדר גמור, מתוששים ממלחמה ומעודדים חזרת החטופים אלינו.
יפה מאוד. מקווה שיהיה בסדר ותסתיים התקופה הזאת.
הלוואי, הלוואי. טוב, היום איתנו מישהי שבשם דורין לוגסי, והיא עשתה השקעה הראשונה בדירה לפני גיל 30, שזה יפה מאוד.
נכון. איזה יופי, אה?
אלן דורין, מה נשמע?
אז יאללה, טיפה על עצמך. 29, למרות שאסור להגיד, אז לא נגיד 29. והיא קנתה דירה, כמה זמן עבר? שנה. עברה שנה, לא?
עדיין.
נכון? עוד לא עברה. יאללה, איך הזמן עובר מהר. והחלטת לעשות מעשה ולקנות דירה, למרות שאפשר להגיד שכאילו באת ממשפחה עם סיפור כזה, ובכל זאת עשית צעד וקנית דירה.
כן, כנגד כל הסיכויים.
כן, אז רגע, אז מה בעצם...
מה הסיפור?
בדיוק, איך פגשת את יריב? תספרי לנו.
נכון. זה היום עצוב, בטח תגיד.
זה המחורף שעבר.
ואחרי זה אתה אוהב להשלים כבר. כן.
כן.
את יריב, איך פגשתי. טוב, ההשקעה שלי בגדול הגיעה לא בהתראה, אי שם בגיל 27, בכיתי על מר גורלי, ש... נזרקתי מעבודה ולא מצאתי את עצמי, וככה פגשתי מכר מאוד קרוב, שנתן לי סתירת התעוררות, ואמר לי, וואו, מה קורה איתך? כאילו, את מתעסקת בשטויות, יש לך פוטנציאל, ואת עוד צעירה, קדימה.
לא, 27 לא, טוב, בסדר, כן.
תראה. 30. קדימה, המיליון הראשון, זה הזמן, לפני גיל 30. בהתחלה לא הבנתי מה הוא רוצה, ככה באמת הייתי עסוקה בלפקות על מר גורלי, ואמר לי, יאללה, יש קורס כזה שנקרא או קריפטו או השקעות בנדלן. מה נראה לך? אמרתי, טוב, מחשבים פחות התחום שלי. כן. נדלן, אני חיה, אני אוהבת, זה שטח. יאללה, נלך על זה. ככה באמת נרשמתי לקורס, ופגשתי לראשונה את יריב.
נכון.
היה את יריב והיה עוד מרצה. מרצה השני יותר תפס, יריב פחות.
רגע, איך? היא הייתה תלמידה רצינית? דו, ספר קצת.
יואו.
שאלה למרצה.
הוא יותר צעיר, יש לו בלורית.
כן, הוא עוד חי את השטח.
נכון, נכון. אוקיי, ואז למדנו, נכון, אני זוכר.
למדנו.
ישבתם בסוף השיעור.
היינו אחדים ביותר.
לגמרי, לגמרי. תקשיב, רשמה הכל, נכון? אני זוכר נכון, נכון?
נכון.
תראה, אני אגיד לך לגבי השיעורים האלה. יש את אלה שבאים להעביר 3 שעות, ואומרים, טוב, יאללה, באנו, העברנו 3 שעות, בשביל איזה פלקט שיש על הקיר של התעודה וכאלה, ויש את אלה כאילו שכותבים. אז היא הייתה מהכותבות ששואלות שאלות, גם ניר, נכון?
נכון.
וזה מעיד בסוף אנשים שישקיעו?
תקשיב, נשבע לך כל אלה ששואלים, כותבים ועניינים וכאלה, לא עניין של קטע כספי, כמה כסף יש להם, איזה משפחה הם באו, מהו הם עובדים וזה, כל אלה שאתה רואה שזה כאילו בדמם וכאלה, הם בסוף גם אלה שעושים.
זה יופי.
ממש.
רגע, אז מה הביא אותך לעשות עכשיו?
מה הביא אותי להשקיע?
כן.
מה הביא אותי להשקיע?
גם ניר, לא? הוא גם...
ניר הביא אותי להשקיע, לגמרי.
טוב, רצינו להזמין את ניר היום, הוא לא יכל, אז הזמנו אותה.
חבל שיש מלחמה, פעם הבאה נארגן עם החמאס
משהו. כן, כן, לגמרי.
כן, בדיוק, איך זה קרה למעשה? אוקיי, עשיתי את הקורס ו...
עשיתי את הקורס, וממש ככה נשמנו משבוע לשבוע את התובנות, וזה בער בי, ואני הייתי מלאה בפשן, כזה, טוב, צריך לעשות את זה, להפוך את זה לפרקטי. הרבה אנשים בעצם מסיימים את הקורס, ולא באמת הולכים עם זה הלאה. הם לא משתמשים בכלים באמת, ואני החלטתי שאני כן רוצה להשתמש בכלים, אבל אין לי מספיק ידע. והחלטתי שלבד אני לא אעשה את זה. זה יריב גם בהתחלה נתן הרבה תחושה של אתה יכול לעשות את זה למרות כל הסיכויים. ואני באתי עם 0 סיכויים, באתי במשפחה שבעברה הייתה באמת במעמד מאוד מאוד גבוה וטוב, וככה עברנו איזושהי טלטלה, ולא היה לי את היכולת באמת לקנות לעצמי בית או לבקש עזרה, אלא אם כן עכשיו אני אחסוך 10 שנים קדימה לעון עצמי. והוא באמת נתן כלים שיכולים לתת ביטחון ואת הצורה שנוכל להשקיע בלי כמובן לקרוס. הוא היה מאוד ריאלי, מאוד חד. לא אשכח לך את המשפט הזה שאני אומרת אותו עד היום לאנשים.
מה?
את צריכה ללבוש את החליפה המתאימה יותר למידותייך. אני משתמשת בזה לכל דבר, כי זה היה באמת ככה. כי גם לפעמים רציתי דברים תלושים מהמציאות שלי וממה שאני באמת יכולה להביא. והאמת, עם יד על הלב, הקורס הזה, זה מה שגרם לי להגר למרכז, אני במקור מהצפון,
okay.
כי הבנתי שעם המשכורת הנמוכה שהרווחתי, אני לא אוכל לקבל אישורים מהבנקים, ובאמת במהלך החודשים הראשונים, הבנקים די טרקו לי את הדלתות, יחד עם היועץ השקעות שלך,
okay.
והבנתי שאני צריכה פה לעשות שינוי, אז ככה עברתי למרכז, הכפלתי את השכר שלי, קיבלתי ליווי צמוד כמובן, ואחרי חצי שנה, הופעתי בבנקים, בשיא האסרטיביות, וקיבלתי את האפשרות להלוואה ולהשקעה הראשונה. ואמרתי גם ליריב, אני זוכרת שאמרתי לו, אני לא, עכשיו לא הולכת לחפש שום בית ושום השקעה, עד שאני לא משיגה את מה שאני רוצה. וזהו, והתחלנו את התהליך. והשקעתי, קניתי את הדירה הראשונה שלי, תודה לאל. בגאווה מאוד גדולה, שקודם כל אני לפני גיל 30, זה בזכות עצמי. בלי עזרה, זה די מאתגר, אני מודה. לא חשבתי בגיל כזה, בכלל הראש שלי לא היה לקחת על עצמי משהו, או לקחת על עצמי התחייבות, ובאמת ביום הראשון כל כך התרגשתי שניתנה לי הזכות לרכוש קרקע או איזושהי דירה קטנה בישראל, בבית שלי.
כן. תראי, כולה שאלנו אותה מה שלומה לפני חצי שעה, איזו תשובה ארוכה.
אז אני יכולה ללכת, נסיים את החצי שעה.
לא, סיפרת על הרקע שכאילו באת משם, בסדר שכאילו לשאול?
כן, בטח.
אוקיי, אז מה זה הרקע הזה שבאת משם?
הרקע בעייתי?
כן.
ההורים שלי, המשפחה, בעצם עברו פשיטת רגל. אף פעם לא נעזרתי בהם. תמיד הייתי מאוד מאוד עצמאית, אבל ידעתי שאם אני רוצה לרכוש דירה בגיל שלי, בלי שום חיסכון ובלי שום שכר מי יודע מה, אני לא אוכל. כן, באתי עם תואר ראשון ולימודים, אבל זה לא משהו שיכול לקנות לי דירה פתאום בגיל כזה צעיר.
כן, זאת אומרת שכאילו אם אנשים חושבים שחבר'ה צעירים, אולי אלה שקונים דירות, בטח הם יספרו טוב, אז ההורים שלהם עזרו וכל מיני כאלה, אז זה לא הסיפור פה.
זה לא הסיפור לגמרי, וגם לא הייתה לי בתפיסה שיכול לקרות דבר כזה. מבחינתי, לקנות דירה זה או עזרה עם ההורים, או עכשיו לעבוד הרבה שנים קדימה. לא היה לי לרגע בתיאוריה שדבר כזה יכול לקרות.
כן. כל אחד יכול לקנות דירה?
חד משמעית, כן. כל אחד יכול, עם הרבה רצון.
אבל אומרים כל היום בטלוויזיה ו...
אתה שינית לי את התפיסה ברמות שאין לי איך לתאר.
אבל מה יוקר המחיה ועם כל הדברים האלה?
זה התבחיינות, זה הרבה אנשים שמרחמים על מר גורלם, כי אפשר, הכל עניין של סדרי עדיפויות, הסדרי עדיפויות שלי השתנו, אם בתור צעירה, לפני הרכישה, הייתי מבזבזת על דברים מסוימים שהם די דבילים, אפשר לומר, אז יכולתי לחסוך את זה ואת הכסף הזה לשים בצד. או לגמרי, אם אני משקיעה כמו שהשקעתי דרכך, אז סדרי עדיפויות משתנים. זה אפשרי אם רוצים. זה מאוד אפשרי.
זאת אומרת שזה לא עניין של אני בא ממשפחה עשירה, או שאני עובד הייטק שעשה אקזיט וזה. כאילו תכלס, כל אחד יכול.
כל אחד יכול. זה לא דרך קלה כמובן, גם לא אחר כך, אבל הכל תלוי בך. כמה אתה אסרטיבי ורוצה את זה.
כן.
והתחושת סיפוק שזה נותן.
מה ההורים אמרו באותה תקופה ובכלל הסביבה?
האמת שלא סיפרתי לאף אחד על התהליך.
אני לא ידעו.
אף אחד לא ידע את התהליך. עד לרגע שבאמת נחתם החוזה.
מה, גם לא חברים וכאלה בזה? כלום?
אף אחד. כי מאוד מאוד חששתי, לא ידעתי בכלל אם אני אוכל, גם בהתחלה מאוד נתרקו לי הדלתות מהבנקים, אז קצת היו לי משברים.
כן.
ורק אחרי שבאמת נחתמה העסקה, הרגשתי איזושהי סוג של גאווה, שאני גם יכולה לשתף ולהגיד, אוקיי, זה קרה, ולא למכור חלומות.
ואז מה ההורים אמרו?
הם היו מאוד 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 גאים, מאוד.
כן, הם לא היו כאילו מה יחסית וזה?
אני חושב, את הפרטים האלה הלעיתי אותם, שכן זה אפשרי בצורה אחרת, כן. ברור. הם יודעים את הדרך, הם יודעים, והם היו מאוד מאוד גאים. זה גאווה.
אז רגע.
אז תראה, היא קנתה דירה, אני אספר קצת על העסקה עכשיו.
זה מה שרציתי לשאול אותך בדיוק.
כן, זהו, אז בואו נספר על העסקה.
אז רגע, אני אתן לשאול אותך. אז תספר לעסקה של דורית.
יאללה, בוא נספר.
לא את הכל.
מה?
לא את הכל.
כמה סיורים הבאת? אחד, שתיים?
הגעתי סיור.
אחד.
סיור אחד.
טוב, אז כן,
תספר. אז ככה, הסיפור הוא, אתה זוכר שסיפרנו על, שאלינו גם סרטון כזה לדעתי בטיק טוק, על 11 משקיעים שלנו שקנו משני אברכים איזשהו בניין. אז היא אחת.
נכון.
נראה לי פעמים אנשים אומרים, יאללה, הוא ממציא סיפורים, אחד זה אי שקנו זה, הנה, הנה.
השתבח שבו.
לא המצאנו, הנה, זה סיפור אמיתי.
הייתי בתור חרדית.
אני חרדה מהמצב.
אז הם קנו זה, תקשיב, קודם כל זה סיפור בפני עצמו, כי זה שני חרדים שהם באים יום אחד כאילו לבניין. עכשיו, אתה יודע, זה לא, אתה אומר לעצמך, טוב, זה אזור כנראה, אתה יודע, אתה הופך אותם, אתה אומר, יאללה, בטח יש להם איזה 10 שקלים בקושי בכיס, תראה כמה אנחנו אנשים של דעות קדומות. מסתבר שלשני האברכים האלה, ממש אברכים, אברכים, בני ברק, מאה שערים, השכונות האלה, ויש להם עוד בניין בחיפה. בקיצור, הבניין עצמו 22 דירות, ואחד מהם או שניים ביחד, לא זוכר כבר מי זה, רצו לחצי מהבניין. 11 דירות. אז היא הייתה אחד מהם. הדירה נמצאת ביד לבנים, דירת 3 חדרים, 720, נכון? 720 אלף שקל. תקשיב, עוד לא עברה שנה, בדיוק לפני הזה דיברנו על כמה אפשר למכור. סדר גודל של איזה 150 אלף שקל יותר. אין לה מס רכישה, כי זו דירה ראשונה. 75% מימון. היא הביאה 200 אלף שקל. זה היה מעון עצמי או השגנו את זה מהלוואה?
השגנו מהלוואה.
מה זה?
השגנו מהלוואה.
אז השגנו מהלוואה, כמה הון עצמי אז הבאת?
אפס.
אפס.
וואו. וואו, יפה.
אפס.
אז בזכות זה שהיא הסתקרה כבר יפה, ולקח בטח עוד הלוואה של הון עצמי, לא?
כן. לקחתי את ההלוואה.
אז אפס הון עצמי, יו, שכחתי את זה לגמרי.
זה הסיפור היפה.
צריך להתחיל את הפוסטקאסט מההתחלה עם אפס הון עצמי, ועם זה, כן, בלי הון עצמי ובלי כלום, הלוואה של 200,000 שקל.
תשמע, כן. היא סיפרה שבמשפחה שלה לא היה פשוט, וכל נכון. הכבוד ש...
אבל לא אמרו לך במשפחה, עכשיו שאני חושב על זה, מה עם אפס הון עצמי, לקחת
אף אחד לא ידע, משכנת... אף אחד לא ידע לתהליך.
לא, עכשיו נניח, אחרי שיודעים, לא אמרו לך, מה, את פסיכית?
לא, אני פסיכית באופן כללי באישיות שלי, אז מאוד לא הפתיע אותם שאני הולכת, אני, הכל אצלי הוא באימור וסיכון ועל חבל דק, אז זה מאוד מתאים לאישיות שלי.
טוב, אז תשלים את הסיפור על האברכים, מה קרה?
בקיצור, אז זהו, הם חזרו בשאלה, סתם. בקיצור, הם מכרו את הזה. עכשיו, היו שם איזה 2 או 3 דירות של 3 חדרים, אז הבאתי כאילו כמה אנשים, היא באה באותו יום. אני חושב שאפילו לא היית...
אני אסבר לך את הסיפור.
באת כאילו, נכון?
לא, לא, אני, היה לי דירה לפני כן שם, שמצאתי, וממש ככה כבר באתי לסגור אותה, ולא קיבלתי מהבנק את ההון העצמי. לא, לא קיבלתי את הסכום שאני רוצה לקנות את הדירה.
לא קיבלת משכנתה, התכוון.
לא, כן,
לא,
כן.
את ההון העצמי.
את
ההון העצמי.
את ההון עצמי כהלוואה.
כן, לא יכולתי, בדיוק. וככה העסקה נרדמה, לא קרה כלום, ואז קשרתי אליך, אמרתי לך, יריב, הצלחתי להשיג אחרי כמה חודשים. הוא אומר לי, תקשיבי, יש לי עסקה שמישהו עכשיו כנראה מבטל, אחד מהאנשים שעמד לבטל, ואני נכנסתי האחרונה לרכישת 3 חדרים.
הדירה הזאת, עכשיו תראה מה הקטע, היא נמצאת בתזרים שלילי, כאילו כל חודש, כי אי אפשר לקנות גם עם הלוואה וגם עם משכנתה, וכאילו הסחירות הזה, אז הייתה דיירת, היא עדיין קיימת, שאז בגלל שהם מבריחים, תקשיב, לאף אחד מהבניין, הם לא כאילו לא העלו את הסחירות. כן. אנשים היו שם עם סחירות מצחיקות של 1,800, 1,700 וכל מיני כאלה.
ספר, כן.
כי הם החזיקו את זה הרבה שנים, עכשיו זה נדיר גם בשכונה הזאת, זה תל עמל, שדרך אגב הכריזו שם על האזור, על פינוי בינוי וכל מיני כאלה. אבל בבניין עצמו גם יש מעלית ויש ממד, שפתאום אנחנו מבינים כמה זה החשיבות של הממד הזה.
אין ממד.
בכל השכונה ממדים. אין. כאילו יש 2 בניינים, ביד לבנים 32 ויד לבנים 34, זה הבניינים היחידים באזור שיש להם כאילו ממדים, כי הם היחידים שנבנו בשנות ה-90.
וואו.
כן.
אז בכלל פצצה עכשיו זה...
כן, לא, אל תגיד פצצה בתקופה הזאת. וואי, וואי.
טוב.
טיל.
לא, תלוי, גרד, כן.
בכל מקרה, כן, אז גם יש ממד. והעלינו את הסחירות, לא בתקופת המלחמה כמובן, העלינו את הסחירות לדיירת, מ-2100 ל-2600. תכלס, אם הדיירת הייתה אומרת לנו גם לא על 2600, אז אפשר היה להזכיר את זה כאילו על יותר. אני אמרתי לדורין די, תרחמי עליה, והכל בוא נעשה 2200-2300, אבל היא לא רואה בעיניים, אמרה, לא, 2600 או הוצאה לפועל, וזה סתם, חלק האחרון לא היה.
תהיה אסרטיבית.
כן, אבל העלתה את הסחירות באמת ל-2600 שקל, ואם היא מוכרת את הדירה, אז כאילו תחשוב על אפס הון עצמי, נניח יש לה תזרים שלילי, כמה כל חודש?
כמה התזרים השלילי?
נניח הלוואה וה...
הכל ביחד, זה יוצא שמכיסי היום יוצא 2,500 שקל.
יפה. אז עכשיו תראה, במקום...
רגע, מכיסך אחרי המשכנתה?
אחרי המשכנתה, כן. אחרי הסחירות שלה.
היא באה עם אפס שקל, במקום לחסוך כל חודש ולקנות דירה, היא קנתה דירה וכאילו היא משלמת על זה בתשלומים.
החיסכון הוא 2,500 שקל, כמו שהייתי שם אותו ביום נכון. רם בעיר בבן.
יופי, והמספרים הבאים כמה...
והמספרים הבאים הם, עברה שנה, תקשיב, כן. עברה שנה, אמיתי, תכלס, אם היא רוצה למכור היום את הדירה, נניח היא שמה את זה למכירה באיזה 870 אלף, 150 אלף שקל יותר ממה שהיא קנתה. לא היה לה מס רכישה וגם לא יהיה לה נניח מס שבח, למרות שהיא תמכור נניח אחרי שנה וחצי, כי פטור ממס שבח. כמה כסף היא שמה? 2,500 כפול שנה, 30 אלף.
כן.
והיא כאילו מורווחת ב-150 אלף, פי חמש.
נכון.
והיא גם שמה את זה בתשלומים, היא לא שמה את ה-30,000 במכה, כל חודש 2,500.
אז עוד 150,000 שקל על עצמי,
ואני חושב שכאילו עם הממד והכל וזה, אפשר להציב.
וזה גם, אני אגיד לך עוד יתרון, זה מכריח אותה לחסוך, כי היום יש הרבה צעירים שהם לא באמת חוסכים. אז הדבר הזה, זה מאלץ אותך לשים את ה-2,500.
נכון.
בשוטף היית, לא היית חוסך את הכסף הזה, היית מבזבז אותו.
שזה בדיוק העניין של סדרי עדיפויות שאמרתי, זה בדיוק זה.
וזה מייצר לך אבל אילוץ, לא? מרגישה את זה?
ברור, אם לא הבנק יבוא ידפוק בדלת, זה לא אילוץ, זה כבר איום. לגמרי, זה מחויבות, אתה מחויב לחשבון שלך, לדברים הכי קטנים.
ונגיד, איך זה כשאת... אמרת שאת עובדת באיזשהו משרד, את מספר, יש דיבור על זה, מדברים על מחירי דירות, שואלים על הדברים, על השקעת, קנית, יש...
האמת שלא, אני בעולם ההייטק, אז שם זה יותר הסכמים חוזים, זה פחות, אבל כן אני יכולה להגיד שאני, הרבה אנשים, אספתי תשומת לבם והערתי אותם, לגבי הקורס. לא העליתי אותם מדי בפרטים, באמת אמרתי, אני ממליצה להרבה אנשים שם, שילכו וישמעו, כי... כי כן אפשרי, כל אחד כמובן לוקח את זה לנקודת המבט שלו, וכל אחד איך שזה מתאים לסגנון חיים שיש לו, אבל אני כן חושבת שמי שהולך ולומד ויש לו את הכלים ומנתב את זה למקומות הנכונים, יכול.
אז למה לדעתך יש, נניח, נניח סתם, נשים כל מיני קטעים שאנחנו שמים בטיק טוק וביוטיוב וכל מיני כאלה, תמיד חצי מהתגובות יהיה, מה אתם בלבלים במוח, לאנשים היום אין כסף לפלאפל, אני לא ירשתי, אני לא פה ואני לא שם. למה לדעתך הם ככה, ואת ואנשים כמוך הם ככה? הרי את לא עשית אקזיט בהייטק, ולא ירשת איזה מיליונים, ואין לך איזה דירה בתל אביב שנתנו לך במתנה או כאלה. מה ההבדל בין בן אדם נניח כזה, שהוא ממורמר לרוב על הטוקבקים, שכאילו אין מצב, שבטח יגידו גם הוא השתיל אותה פה, והוא נתן לספר את הסיפור הזה, לבין כאלה שבאמת כאילו עושים את זה. למה זה כן וזה לא, לדעתך? ואנשים מאותו רקע.
טוב, זה הרגע לגלות שהשתלת אותי פה.
נכון. הכרחת אותה להגיע.
מה פתאום העברה הבנקאית של הזה? אמרנו 1,000 שקל, נכון?
יש לך כבר 1,000 שקל, בשביל זה אני אבוא.
הילצת אותה לבוא להגיע.
1,000 שקל, במבה, שוקולד ובגל, תשים לי על השולחן ואני אומרת מה אתה
רוצה. וריח בישולים לא אמיתי.
כן, היא הייתה בחוץ, אמרה בישולים וזה.
זה לא פה. אני אגיד לך מה אני חושבת. קודם כל... לראשונה צריך באמת לרצות את זה, רק ככה. אנשים שיושבים מאחורי המסך זה אנשים שהיד קלה על ההדק, מאוד קל לשפוט, והם לא באמת רוצים להשקיע, אז הם מחפשים סיבות למה לא.
למה? הם רוצים. אני בטוח שאם בתוך תוכם אני אשאל אותה, אתה רוצה וזה, הוא יגיד כן, אבל אני לא יכול.
תראה, אני הלכתי פיזית לשטח, ישבתי בקורס, ולא מכרת לי חלומות. בשנייה שנפל לי הסימון, שזה לא איזה לוקש ואיזשהו חלום, ואני באמת יכולה ליישם את זה, גם אתה אמרת לנו בהתחלה של הקורס, אפילו ללכת לבנקים, סתם לבדוק.
נכון, תוציאו לי.
כן, תוציאו, ואני עשיתי.
והלכת.
אני הלכתי בטח.
ולא הרבה הולכים, הרוב לא עושים את זה.
נכון, תבקשו אישור.
איזה משימות אתה נותן, תספר.
אישור עקרוני, זה המשימה הראשונה. לכו לבנק, תוציאו אישור עקרוני. ואז רגע, זה סיים לך סדר. כמה אני יכול לקבל היום מהבנק, עם הנתונים הקיימים שלי, גם אם הם כלום? כמה אני יכול לקבל? לאיזה דירה אני יכול לקחת?
אז את מציעה לאנשים ללכת ולבדוק?
כן, ברור, ברור. זה הכלים, זאת אומרת, זה לא איזשהו סיפור שישבו ומחרו לי, תקשיבי, את יכולה, ובאמת היום המציאות פה היא כן, היא קשה, בוא לא נשקר, אבל מאוד תלוי, שוב, זה מאוד, כמו שאמרנו, מתאים למידות הנעליים שלך.
כן.
כי אני לא יכולתי להניח לקנות דירה שהיא במיליון 800, זה באמת יהיה תלוש, אבל ברגע שאתה בא עם הנתונים הקיימים שלך, ואת, כן, יריב יכול למצוא לך בדיוק במחיר שלך.
ואם נניח יגידו אנשים, כן, אבל מה זה, אז מה את מרוויחה? את מפסידה, זה הביקורת על הדבר הזה, את מפסידה כל חודש 2,000 שקל.
אני הייתי מפסידה אותם ככה כך על בזבוז השטויות שלי, ובמוקדם ובאחר כל אחד רוצה שיהיה לו את הבית שלו, את הנכס שלו, אז במקום לשים כסף בצד, שעוד כמה שנים אני אקנה, את הכסף הזה אני שמה עכשיו בצד, ויש לי בית שכבר צובר עליית ערך.
זאת אומרת, שה-2,000 שקל שאת שמה בצד, אם אני מזקק את מה שאת אומרת, 2,000 שקל שאת שמה בצד, א', זה לא הפסד, כאילו זה פשוט חיסכון.
זה חיסכון.
כאילו לאנשים יש נטייה, לפני שהם קונים דירה, לחסוך 2,000 שקל, והם יגידו, אני חוסך 2,000 שקל, אבל שזה אחרי דירה, והם שמים את ה-2,000 שקל, כאילו זה נראה להם הוצאה.
לגמרי.
ולא חיסכון, או לא משהו כזה.
ולא מכניסים את זה לשורת ההכנסות שלהם
בכלל. בדיוק. עכשיו, שהיא גם תמכור את הדירה, אז עוד דבר, הרי דיברנו על עליית ערך, אבל אל תשכח שבמהלך השנים, גם המשכנתה יורדת.
נכון.
נכון, לא אחרי חודש, אחרי חודשיים וכאלה, אבל נניח סתם, היא תמכור את הדירה בעוד 10 שנים, והדירה תעלה נניח 1.5 מיליון. 10 שנים, וואלה, הגיוני.
שבתום ה10 שנים גם ההלוואה מסתיימת, שזה גם בונוס.
אז גם אין לה הלוואה של 200, אז היא הרוויחה את ה200. וגם המשכנתה שלה כבר שליש מהתקופה הלך.
זאת אומרת שגם מה שאני ארוויח את השכר דירה, גם יישאר לי עודף לכיס.
כן. זאת אומרת, עוד 10 שנים, תקשיב, עוד 10 שנים מוכרים את הדירה, זה יהיה נניח 1.5 מיליון. היא לא חייבת את ה200 של ההלוואה, נכון? מתוך ה-700 שהיא קנתה את הדירה, שהיא מספר עגול, 700.
כן.
אז היא לא חייבת את ה-200, והמשכנתה שהיא לקחה על 500 אלף שקל, עבר שליש. אז פחות איזה 150 אלף שקל.
כן.
זאת אומרת שנשאר 350. אז בעוד 10 שנים, היא תמכור דירה ב1.5 מיליון, היא משכנתה של 350. זאת אומרת שיהיה לה מעל מיליון שקל. אין מס רכישה, אין מס שבח.
ואז היא באה לחתונה מסודרת.
מה? נכון, היא רווקה. תגידי, עוד שאלה, אני אשאל אותך, אפרופו זה. חלק גדול מהאנשים, בלי להיות מגדרים, אבל חלק גדול מהאנשים, הם כאילו, אם גבר עושה, שעושה את זה, גם גבר או גם אישה, שהם עושים את זה לבד, אין להם הרי כאילו מישהו שהם עושים את זה יחד איתו.
נכון.
זאת אומרת, שהאם את ממליצה לעשות את זה, לפני החתונה, אחרי החתונה, זה קל יותר לעשות את זה לבד לפני החתונה, או שעדיף אחרי?
אני לא חושבת שיש נוסחה, כי לי לא הייתה את האפשרות לבחור, פשוט הגעתי לפני, אבל אני כן חושבת שזה חכם לפני כן, כי בעצם כשאתה בא יחיד זה אפשרי, ואנחנו רואים. אתה מרוויח את העניין של המס הרכישה, זאת אומרת, זה דירה ראשונה.
כן.
אז אם אני באה עם דירה ראשונה, והבן זוג שלי שיחיה, שיגיע עם דירה ראשונה, גם יכול לעשות את זה.
איפה הוא? איפה הוא?
איפה הוא? רגע.
מתי הוא מגיע?
חוץ מהפרק.
יאללה, בטח יהיה תגובות למטה, זה נכון. אם אנשים אומרים בספוטיפיי, אומרים, יאללה, בטח איזה מכוערת היא וזה, אבל אנשים רואים ביוטיוב.
לא, אבל הם יכולים...
שזה נכון.
הם יכולים לראות ביוטיוב. הם יכולים, אבל גם ב... הנה, עכשיו אני מביא אנשים לאפל פודקאסט. באפל פודקאסט גם זה עולה בווידאו, באפל פודקאסט.
מעולה, יפה.
אז הנה, אז אפשר לראות אותה.
יאללה.
אני דגמנתי בעבר, for the record.
אה, באמת? באמת?
כן, והבנתי שבנדלן יש יותר כסף.
נכון. גם אני דגמנתי. תקופה ארוכה, ללפני של הניתוחים. אני הייתי הלפני.
יפה.
טוב. לא, בכל מקרה, אז זה כאילו יותר קשה לעשות את זה לדעתך לבד, או שיותר קל? יש איזה גיל שאת ממליצה, או סטטוס שאת ממליצה לעשות את זה?
כן, שצעירים, צעירים, 27 זה צעיר יריב,
כן,
שצעירים, נכון. כי קודם כל זה מדווה את הדרך הלאה בחיים, אתה לומד להתנהל נכון, ואתה באמת מחשב את ה... את ה... כל דבר, יש לי טבלת אקסל של הוצאות והכנסות, אני לא זזה ממנה ואני מודעת כל חודש, וזה כן כלי מעולה לאנשים צעירים, א', כדי שהם יוכלו לקנות עוד דירה, לא לסיים באחד וזהו, וב', זה אחלה כלי להתנהל כלכלית חכם.
כן. הדירה עמדה ריקה או משהו כזה מאז ש... לא.
לא, יש לה, אני קניתי אותה עם דיירת.
דיירת, שזו כאילו אותה...
זו אותה דיירת שהיא המון שנים גרה בדירה הזאת, היא שומרת עליה. אני הייתי אצלה כמה פעמים השנה לדברים מאוד מאוד קוסמטיים קטנים. היא באמת מקסימה, ובאמת גם חשוב לשמור על דיירים טובים ולא...
ואיך היא הגיבה? כי אמרת שאלתם את השכירות לפני זה שייך להם חרדים. אז איך היא...
לא יודע, האמת שלא אני דיברתי איתה.
לא, לא אתה. זה אני וכן עשינו את המעלה.
כן, כן. יש לנו אתכם.
זה השיטת המצליח, ניסינו.
וזה הצליח.
זה הצליח כי זה לא היה משהו שהוא לא ריאלי, זה לא שהייתי חוצפנית, זה באמת לא היה תואם את השוק.
זהו, אני באמת מנסה לתת את התובנה ל...
תחשוב שכאילו הוא העלה את זה באיזה 25% היא העלתה. כן. מ-2,100 ל-2,600.
וואו, אז איך עושים את זה באמת?
הרבה רוע.
סקר שוק שגם זה יריב למען אותנו איך מסתכלים באמת בכלים הכי קטנים ביד שתיים בנדלן וואן אתה באמת אתה לא ממציא זה לא שהלכתי עכשיו עם הנתונים ואמרתי אוקיי בא לי את המחיר הזה שיחסה לי את המשכנתא אתה באמת הולך עושה עבודה תחקירית נכנס לאתרים רואה בסביבה כמה אפשר להזכיר שלושה חדרים בגודל הזה ואתה באמת מאוד ריאלי למציאות אתה לא עכשיו תלוש
אני אגיד לך, הרבה דיירים שמעלים להם את השכירות כאילו משמעותית, אז הדבר הראשון שזה כאילו, זה כאילו מרגיז אותם. נכון. אבל שהם הולכים להסתכל מה יש באזור, והם מגלים שבאזור זה גם לא 2,600, זה יכול להיות 2,700 נכון. ו-2,800 וכאלה, אז וואלה, מה לעשות? הם בולים את הרוק ואומרים, טוב, יאללה, אז 2,600 עם כל הבאסה והכל, ואז הם גם מעריכים יותר. אז פה במקרה הזה זה באמת לא היה מספר שרירותי, זה פלוס מינוס די קרוב למספר שאמורים נכון. לקבל. ואז באמת העלינו את השכירות. מה עם תיקונים? הרבה אנשים מפחדים, כאילו היה תיקונים על הדירות, היו תיקונים?
לא. לא, תיקונים, היה לי רק החלפת ברז, או דברים מאוד מאוד קטנים, לא משהו מציאותי, אבל בוא נגיד כל השאר, דאגת גם להוריד מאיתנו, בעניין ההחזקה. זאת אומרת שזה גם משהו שמעודד, כי לרוב הם באים מהמרכז, משקיעים בצפון, אין לנו זמן, או דברים כאלה. אני אישית, זה פחות הבעיה שלי, כי אבא שלי הוא ממש אנדימן, אבל זה לא מטריד, זה ממש ממש לא מטריד. זה לא דברים שהם, גם זה הוצאה ששווה את זה, זה הבית שלך בסופו של יום, זה כמו שאם לך יקרה משהו בבית, לא תתקן.
כן, נכון.
טוב, תגיד, ואז מה אתה ממליץ להעלה?
מה יהיה באמת, כאילו, איך את רואה, זה דירה נוספת, או למכור אותה ברווח, כאילו, לפי דעת איך צריך להמשיך, או כאילו, וואלה, ישייה אדירה אחת וזה. אפשר להמשיך הלאה?
אפשר להמשיך הלאה. אני היום מאוד מאוד מרוצה מהבחירה שלי. הדירה הזאת היא באמת החליפה המתאימה ביותר בשבילי. זה גם נעשה בול בזמן, וממש הכל חובן שזה יקרה. והיום, כרגע אני מקדמת את עצמי, את העתיד שלי. אני בלימודי שמרות. וכשאני אסיים ושוב יכפיל את השכר שלי, אז כן, אני עכשיו על עוד דירה, או למכור אותה ולעלות לדירה עם ממדים גדולים
כאילו
יותר.
כאילו הלכת ללמוד שמעות בהמשך של זה, או שזה משהו שרצית עוד בלי קשר?
זה משהו שבער בי מגיל 21, ולכן עשיתי גם את התואר שעשיתי במכוון לשמעות, איפשהו זה נרדם, וכשהתחלתי לטעום את עולם הנדלן, את ההשקעה, את השטח, הרעב הזה שוב התעורר בי ו... חזרתי ללימודים.
אם נניח עכשיו יש אנשים ששומעים אותנו והכל, איך כאילו, איך בוחרים נכס? כאילו, ראית נניח 5-6 נכסים, למה דווקא הנכס הספציפי הזה, כאילו, בוחרים אותו? לפי מה?
לפי הפרמטרים שמתאימים לך. יש כל כך הרבה סוגים, זה מאוד תלוי גם מה אתה יכול להרשות לעצמך, החזר חודשי. זאת אומרת, אם אתה הולך ואתה יודע שהאישור העקרוני שלך הוא סכום X, ואתה יכול להרשות לעצמך כל חודש מה אתה יכול להוציא מהכיס. לפי זה אתה תבחר. עכשיו, בהתחלה אני הייתי גם תלושה מהמציאות קצת, וככה נתת לי התעוררות מדי פעם. אבל אתה צריך לגמרי להתאים את זה לרצונות שלך, בשילוב עם היכולות שלך.
אוקיי. אז כאילו הדבר הראשון זה בעצם התקציב, נכון?
חד משמעית.
אוקיי. עכשיו נניח, למה הדירה הספציפית? מה יש בדירה א' שאין בדירה ב'? מה הסתכלת? מה בוחנים? אני עכשיו בן אדם בא לקנות דירה, אין לי מושג, אין לי ידע, אין לי זה. מה אני בודק? איזה דברים?
קודם כל, אתה בודק את המצב של הדירה, מאיזה שנה הבניין, כמה בנייה שלו טובה, גם כשמי. ואתה מסתכל הלאה גם, לדווח הרחוק, שתרצה למכור. האם באזור הזה יש עליית מחירים? האם היה בשנים האחרונות, שזה גם משהו שלמדנו. האם אני אצליח למכור שם? האם אני אצליח להביא סוחרים במחיר טוב שיחסו לי סכום נכבד מההחזרים? זה הדברים הראשונים שהסתכלתי עליהם.
אוקיי. מה עם מחירים באזור וזה? מסתכלים, מסתכלת?
כן, כן. לגמרי, בטח עשיתי סקר על כל השכונה, כמו שלימדת אותנו. באזור גם זה היה, כאילו, כמה בתים לפני כן היה הבית שבאמת רציתי בהתחלה.
נכון.
והוא היה במחיר הרבה יותר גבוה, שהיום הדירה שלי לפי הנתונים הקיימים שלי הרבה יותר טובה, מבחינת בנייה, ממד, מספר חדרים.
נכון.
אז כן מאוד חשוב לעשות עבודת מחקר לפני כן, ולא לקנות. זה אחד הכלים שהיה מאוד חשוב לי להשקיע דרכך. לבוא עם הכלים האלה שאין לנו וגם לחיות אותם בשטח.
כן. מה מלמדים בשמאות?
מה מלמדים? כל מי שקונה דירה, כמובן, בלי שמאי הוא לא יכול. מלמדים בשמאות את ה... איך להסתכל, איך, זאת אומרת, מה יהיה חכם לבנק להשקיע בך? זה הבנייה, איכות הבנייה, חדרים, נוף, הכל. פשוט עושים תחקיר שלם על הבית מכל ההיבטים שלו.
כן. כולל כאילו השוואה למה שמחירי הנדלן באזור והמחיר
הכל,
למטר.
הכל, הכל. פשוט תחקיר, כל תחקיר מעמיק נקרא דוח אפס, שהוא ממש תחקיר מהפרט הכי קטן עד הכי גדול, מהבנייה, אם זה בנייה ישנה או כל דבר הכי קטן שיש, על הבית עצמו.
את מצטערת נניח שלא השקעת אפילו כמה שנים לפני?
כן, בטח, כי הייתה לי את האפשרות ובזבזתי את הכסף שלי על שטויות, כי לא היו לי את הכלים.
כן.
יכולתי לקנות דבר בגיל מאוד צעיר.
אבל הרבה כאילו חבר'ה בגיל הזה אומרים, יאללה, מה עכשיו דירה? אני אתחתן, הוא אומר או היא אומרת, ואני אקנה את זה יחד עם הבת זוג שלי. וזה שהיא תביא חצי, אני אביא חצי, ההורים יביאו קצת מחתונה, ומזה נקנה דירה. למה ללכת עכשיו לקנות דירה בגיל ה-20? יאללה, אני אסע לחול, אני אעשה חיים וכאלה.
לא, אני יכולה להגיד לך שלפני זה אני נסעתי ועשיתי חיים ונהניתי, וזה בגיל שהוא יחסית, שוב, 27, אבל לפני כן מאוד נהניתי. זה לא שהחיים שלי נעצרו מאז שיש לי בית, זה לא שזה לא אפשרי. וכמו שאמרתי קודם, גם אני חושבת שכשאני באה עם דירה, זה גם מקנה לבן זוג שלי את האופציה גם לבוא עם דירה, וגם אולי לקנות דירה שלישית, אפשר להתפתח נכון. יחד, זה לא להגביל נכון. את עצמנו לדירה שאולי גם נגור בה ובכלל לא נרוויח.
אולי זה ירתיע אותו, לא, זה מרתיע?
כן, זה מרתיע.
יא,
כן.
באמת?
כן, כן.
לא
כן.
מאמין לך,
זה
לא אמרתי את זה, זה, באמת
כן,
זה מרתיע?
כן, זה מרתיע, זה מרתיע. כי, זה, שוב, זה מאוד תלוי באישיות, אבל כשאישה שהיא באישיות שלה היא מאוד חזקה, והיא גם באה עם עוד כלים ונכס והכל זה כזה, זה מרגיש כאילו מול הגבר מעמד כזה נחות. לי אין כלום בעצם, מה אני מביא איתי? כלום. כן. אפילו אמרו לי הרבה פעמים על, כשאת יוצאת לדייטים, אם את מכירה מישהו אחרי כמה חודשים, את צריכה, תחשבי על הסכם המון. כזה, מה זה? זה כן. דברים שאתה לא מודע אליהם, אז פתאום אתה בא עם כוח. וזה מקנה לך ביטחון, כי יש הרבה אנשים שנגיד אני יכולה בן זוג, שיש לו עזרה מהבית, ולי אין. אז אני באה עם בית, זה העוגן שלי.
כן.
יפה.
אתה קולט, זה מרתיע אנשים.
כן.
אז הנה, אז... לא, מרתיע גברים.
זה מרתיע גברים, לא נשים.
כן, מרתיע... לא, אנשים.
אם גבר יבוא לאישה, היא לא תבכה. אם גבר יבוא לאישה עם דירה, היא לא תגיד, אוי, אני נרצעת.
לא.
אז הנה, יש פה מסר לגברים פה, שתקנו דירה פה. תקנו
דירה ותכירו אותה.
יש לי בן זוג.
ואל תבואו מורתעים.
לא, תקנו דירה, ואז תבואי משהו לזוגיות.
נכון, איזה קטע.
ואתה בא עם עוצמה, כי אני כבר מסודר, כן.
נכון.
לגמרי.
תגידי, את ממליצה נניח על דירה ראשונה, זולה, כדירה ראשונה לרווקים, רווקות, לפני הנישואים וכאלה, או אולי לחכות וכאילו לקנות אחרי הקחת חתונה, משהו יותר
לא.
יקר.
לא, אני לא ממליצה לחכות, כי גם, שוב, מה שלמדתי ממך, יש באמת דברים שמאוד חקוקים לי בזיכרון, זה האופנוע, הדוגמת האופנוע. עכשיו אני רוכבת,
כן.
זה מאוד דיבר עליי. מה אתה? ציירת לנו על הקיר אופנוע. פשוט תעלו עליו. כי אם תמשיך לחכות, אז גם מחירים, ואנחנו גם מתרצים לעצמנו בדרך. מה, אז עכשיו זה יקר? פשוט תעלו על האופנוע. זה המשפט.
נכון, ויש לך אופנוע.
התחברתי לזה כבר אז.
טוב, אז למדנו הרבה מהפרק.
לגמרי.
אישה חזקה זה אישה עם דירה.
נכון.
ואתה יודע, אנחנו כל הזמן עם מיעוט נשים בקרב המאזינים שלנו ומאזינות.
נכון.
אז כל מה שהלוואי, ואם אתם נשים ושומעות, אז תשלחו את הפרק הזה לכמה שיותר נשים, כדי שיקנו לעצמם דירה.
גם
בזוגיות או לא בזוגיות, חד-הוריות, לא משנה מה, הנה, אפשר, עשית את זה.
זה אפשרי לבד.
עם אפס הון עצמי.
עם אפס הון עצמי לבד.
וגם החברות שלך ירצו להקשיב, אני בטוח.
לגמרי.
ואז הם ישלחו את זה גם לחברות שלהן.
נכון.
החבר מביא חבר.
ואז אנחנו נעלה את אחוז הנשים בפודקאסט.
יאללה. נעלה, עזוב את זה, נעלה את אחוז המשקיעות. שיהיו יותר משקיעות מאשר משקיעים.
אחוז המשקיעות.
כן,
נכון, יש הרבה
משקיעות. בטח, יש לך רק 20% נשים.
מה זה?
יש לך רק 20% נשים.
יש יותר גברים מאשר נשים, למרות שבאים הרבה פעמים כאילו זוגות, ואז אתה רואה שהאישה היא כאילו יותר דומיננטית מהגבר. אבל כן, לצערי, כמוה יש פחות מאשר כאילו רווקים.
כי זה
גם
איזושהי סטיגמה, אני חושבת.
מה?
זה גם, אני חושבת שזה איזושהי סטיגמה.
למה? אבל זה לא סטיגמה, לא נכון, אני לא מסכים איתך. אני אגיד לך למה. כי כאילו לא אמרתי לך, את לא יכולה לקנות דירה, וכאילו עשית איזה שהן פעולות בגלל הסטיגמה הזאת. עשית כי באמת את רוצה לעשות. זה בער בך, אז למה זה לא בוער בנשים אחרות?
כי אולי...
באתי עצבני היום.
לא,
באמת, למה זה לא בוער בנשים אחרות? זה לא קשור לסטיגמה.
כי אולי זה פשוט, יש ציפייה, ציפייה מהעולם שהיא כאילו ברורה מאליו, שגבר הוא זה שיקנה, או גבר הוא זה שמרוויח יותר. בעולם שלי לא, לכן קניתי, אבל העולם שלי הוא קצת שונה מהרבה.
כן.
טוב, אז דורין לוגסי, משקיעת נדלן.
אפס הון עצמי.
ושמעית לעתיד.
הכותרת של יריב.
אפס הון עצמי.
הוא אהב את זה.
ושמעית לעתיד, תעשי הרבה, תצליחי, ותגשימי כלכלית כמה שאפשר.
אמן, ושיהיה לנו תקופת שקטה וטובה לכולם, ושלא יהרסו לנו בתים, שיהיה מה לקנות.
כן.
לא יהרסו.
תודה.
טוב, יריב, תודה לך גם.
תודה.
להתראות ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.